אז הייתי שומעים, תודה. אז הייתי, מזמור פי, מזמור קוף ג' הוא מזמור שידוע קצת מפסוקים, אני מכיר אותו ממדרשים שונים. אני רוצה להכיר את המזמור טוב טוב, אני לא בטוח שנספיק היום את הכל כי הוא לא קצר, והוא גדוש ומלא. הוא משתלב בצורה יוצאת מן הכלל, כמו כל 150 מזמורים, בנרטיב, בקונטקסט. אז צריכים להכיר את הקודמים, עסקנו בהם, ויש לו מקבילות יוצאות מן הכלל עם ספרים אחרים. אני...
סליחה, ערב טוב, לא שומעים.
עכשיו לא שומעים? אז זה משהו במחשב שלך.
אנחנו שומעים, אפרת, תנסי עם התשחקי עם ה...
אני שמעתי אותך, אני זהו. שמעתי. אז אני רוצה להציג לכם את מזמור קג על כל הצדדים היפים שלו, ואני לא אוהב לרוץ, יש המון מה להתעמק, אני חושב שיהיו שני שיעורים או שיעור וחצי, ופעם הבאה נזמין עם קד, אין לי עניין לרוץ, אני רוצה להתעמק, יש עניין לראות שטח, כי אם חופרים עמוק, אתה מרוב עצים לא רואים את היער, ואנחנו עוסקים ביער. אבל זה לא מזמור שנוכל לגמור תוך 20 דקות ואחר כך לדבר על הדברים האחרים. אז כפי שאמרתי, אופס, זה המטרה שלנו להבין את הרצף, את קוף ג' פה, ואנחנו נחזור לשקופית הזאת אחרי שעסקנו במזמור עצמו. הנה המזמור. וקיבלתם את הדף הזה ש... מסכם את המזמור, הוא גם לא נכנס לעמוד אחד, המקבילות בתהילים ובספרים אחרים מופיע בשקופית נפרדת. אני קורא את המזמור. נגדיל את זה. לדוד, ברכי נפשי את השם בכל קרביי את שם קודשו. ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו, הסולח לכל אבונייכי, הרופא לכל תחה לואיכי, הגואל משחת חייכי, המאתריכי חסד ורחמים, המסביע בטוף עדייך, תתחדש כנשר נעוריכי. עושה צדקות השם ומשפטים לכל השוקים, יודיע דרכיו למשה, לבני ישראל על לילותיו, רחום וחנון השם ערך אפיים ורב חסד. לא לנצח יריב ולא לעולם ייטור. לא כחטאינו עשה לנו ולא כעוונותינו גמל עלינו. כי כגבוה השמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו. כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. כרחם אב על בנים, ריחם על יראיו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ. כי רוח עברה בו ואיננו, ולא יכירנו עוד מקומו. וחסד אדוני מעולם עד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים, לשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותם. אדוני בשמיים הכין כיסאו, ומלכותו בכל משלה. ברכו השם, מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו השם, כל צבאיו. משרתיו עושי רצונו, ברכו השם, כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו, ברכי נפשי את השם. זה מזמור שיש לו הרבה סצנות. אילו היינו לוקחים את המשורר עם מצלמה, והיינו לכל חלק, לכל יחידה, ונחלק על החלוקה, היינו שמים אותו במקום מסוים, עם בימוי טוב, עם רקע מתאים. יש המון המון סצנות שונות לחלוטין, ואני רוצה להסביר את זה. החלק הראשון, המשורר מדבר בינו לבין עצמו. יש לו בר שיח מאוד מאוד סימפטי, הוא עצמו. הוא מדבר עם נפשו. משהו נוגע עמוק בנפשו. Somebody touches his own soul. And he talks to his soul. תראו איזה דיאלוג יש לו. לדוד, אני דוד, יש לי מה להגיד לנפשי. תברך את השם. גם כל קרביי, כל הקישקס שלי שואפים לקדושה. וכי נפשי את השם, עוד פעם. ואל תשכחי כל גמוליו, השם גמל לי הרבה טובות. א', הוא סלח לי. חז"ל אומרים, הסליחה בברכת 18, וככה לומדים מפה, ברכת סליחה, ואחר כך ברכת גאולה, וברכת רפואה שלמה. אי, הסדר הפוך, הגמרא מסבירה את זה. יש פה שלוש ברכות של 18. סלח לנו השם כי חטאנו. יש פה רפאנו השם ונרפא, ויש פה ראה בוננו וגואל ישראל. שלושת הברכות בסדר לא כרונולוגי. זה ברכה שלישית מהאמצעית, החמישית והרביעית. אבל יש פה משהו, ויש פה גם המשביע בתוף עדך, ויש פה חסד ורחמים. איזו תמונה יפה של נשר, חיפשתי תמונות יפות וגם סרטים יוטיוב יפים, וחיפשתי ומצאתי הרבה לא משהו מיוחד שאני יכול להראות. הנשר מתחדש, הוא מחליף את כל הנוצות שלו. ואם הוא לא עושה את זה, אחת לתקופה מסוימת, בגיל מסוים, אומרים לפי תקופות שונות, הנשר הוא לא מתפקד, הוא יכול למות. ואנחנו מתחדשים, חודש טוב לכולם, אנחנו מתחדשים, אנחנו עוברים לאיזה תהליך חדש. זה קורה משהו ביני לבין עצמי. ושימו לב, אני מברך כי היו לי הרבה דברים שהייתי צריך גמילות חסד מהשם. היו לי אבונות, היו לי מחלות. יש לי גאולה משחת חייכי. אבל זה לא רק שלילי שכבר אין איתי ברמות שונות, יש פה משהו חיובי. יש פה אתרה של חסד ורחמים, יש פה סובע של טוב אדייך, אדייך זה התכשיט, אדיה מהר סיני, עדי, ואני מתחדש כמו נשר, ואני, יש לי מעוף. וואו. חמשת הפסוקים הראשונים מתארים, אני מתחדש. אני חושב, והיה לי על זה ויכוח עם הרב הלל נובצקי, אמר הדעתרה של האתר על התורה, תלמיד חכם מופלג ויש לו כושר ניתוח שתמיד מרענן אותי, וזכיתי ללמוד את איתו ועם משפחתו בשבת את המזמור הזה. והחלק הראשון הוא פשוט חוויה. משהו קורה ביני לבין עצמי. חז"ל למדו אסמכתות מ-18, ברכת הסליחה, ברכת הרפואה וברכת גאולה, אולי גם ברכת פרנסה, מפה. ואני יודע שחז"ל חיפשו אסמכתות. אני חושב שחז"ל לא חיפשו אסמכתות מפסוק שאוקיי, יש איזה גימטריה שמתאימה. חז"ל הבינו בפסוק הזה, המשורר עושה משהו עם עצמו. הוא מתחדש כנשם. הוא אומר לנפשו, ברכי נפשי את השם. הוא מדבר עם עצמו, הוא עובד עם עצמו, הוא מתפלל. זה תהליך פנים נפשי. עוד מעט נראה את ההמשך, זה סצנה אחרת לגמרי. אין לך סצנה מתאימה כל כך מוצלחת כמו פסוקים אלה שהמשורר מתחדש בינו לבין עצמו. הוא לומד מה הגמילות חסד שהוא זכה, שהוא צריך להתקרב עם כל קרביי לשם קודשו, ולהרגיש את החסד ואת הרחמים כדי להתחדש. זאת תפילה. חז"ל למדו את זה מפה, אני לא חושב שזה אסמכתא בעלמא, אלא זו תובנה עמוקה מאוד בחמשת הפסוקים האלה. זאת הגמרא במסכת מגילה דף י"ז, עמוד ב', שעוסקת בסדר של ה-18, הרבה נלמד מפה. זה החלק הראשון. בא החלק השני, והסצנה היא שונה לחלוטין. הסצנה היא עם ישראל. מי מופיע על הבמה בחלק השני? מופיע פה משה רבינו, מופיעים פה בני ישראל, מופיע הקדוש ברוך הוא, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, בלי אמת, מופיע לא לנצח יריב, לא לעולם ייטור, לא כחטאינו עשה לנו, ולא כעוונותינו גמל עלינו, אלא המון חסד. יש פה איזו פרספקטיבה היסטורית של בני ישראל, ודווקא משה זכה לשמוע את הדרכים, את ההתגלות, והוא מלווה את עם ישראל, לבני ישראל. או משה רבינו, אחד מההמון דברים שהוא עשה, הוא לימד את עם ישראל י"ג מידות הרחמים. ואנחנו נדבר עוד מעט חגיגה בשבילי, חגיגה אינטרטקסטואליות, השם השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. לא אמרתי, חגיגה. איזה חגיגה, אין כמו המזמור מלא חגיגות אינטרטקסטואליות. והוא אומר, זה כבר לא זמן של ריב, זה לא זמן של נתירה, של חטאים, של אבונות, זה מאחורינו. ולא כאבונותינו גמל עלינו, הוא סולח לנו, ואל תשכחי כל גמוליו. זה סגירה של החלק השני. ועכשיו יש פה תיאור של חסד. חסד בהמון תחומים מעורב בהמון מרכיבים מיוחדים. החסד כגבוה שמיים על הארץ גבר חסדו על יראיו. שמיים וארץ, מזרח מערב, הרחיק את פשענו, ואנחנו מתחילים פרק חדש. חוזרים לארץ ישראל. וכרחם אב על בנים מריחם על יראיו, והוא יודע את יצרנו, אנחנו בעצם זכור כי עפר אנחנו, אבל אנחנו לא נמות. נכון, עפר אנחנו, למה אנחנו עפר? אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ. זה ציטוט של מזמור צדי, כי רוח עברה בו ואיננו. קצת רוח, והלך הרוח אפינו של הבן אדם, ולא יכירנו עוד מקומו. אני מניח שהרבה אנשים מכירים את הפסוק של י"ג מידות, של רחום וחנון השם, ערך אפיים ורב חסד. אני לא צריך פה להמציא שזה ציטוט, זה גם הפסוק כמעט כולו, ציטוט חלקי שנדבר על זה עוד מעט. זה משה רבינו, אני גם לא צריך להמציא רחוק שזה משה רבינו, הרי משה רבינו מוזכר פה. והודיעני נא דרכיך, אז זה בדיוק חזרנו לסצנה של משה רבינו בהר סיני אחרי חטא העגל. פה צריכים קצת שליטה בתנ"ך כדי להכיר ולא יזכירנו עוד, ולא יכירנו עוד מקומו. אני בין אלה שבעוונותיי אין לי את השליטה, אבל יש מחשב. אתה מחפש במחשב, ויש לי קצת שליטה על המחשב. לא לגמרי, הייתי יכול לחפש יותר. ולא יכירנו עוד מקומו, אני לא אגיד לכם עכשיו, כי זה מתודית. טעות? אנחנו מדברים בניתוח המזמור. ולא יכירנו עוד מקומו מופיע פעמיים במקרא. פה ובספר איוב. עוד מעט נזמין את איוב לשולחן, ויש לו משהו להוסיף לפאנל שלנו. אבל אנחנו לא גומרים עם איוב, אנחנו עם חסד השם מעולם ועד עולם, בשבילנו על יראיו ועל בני בנים. מעולם ועד עולם זה בעיניי, כיוון שאני עוסק בקריאה הקונטקסטואלית, מעולם ועד עולם זה חלק מהחתימות. ברוך השם, מעולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן ואמן, או אמן ואמן, מעולם ועד העולם מופיע בחתימות ובעוד שני מקומות בלבד. אז אני שומע מעולם ועד עולם, אני שומע חתימות. אני שומע את החתימה של הספר השלישי, שכתוב שם ברוך השם, אמן ואמן. בלי מעולם ועד העולם. אז בשבילי הפסוק הזה מלא 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 קונטקסטואליטי, לפני שאני מחפש במחשב, ככה אני כבר מכיר את הספר, וזה עמוק מאוד, הפסוקים האלה פה מתפרשים לפי זה. אז אם החסד הזה ממשיך עלינו, נדרש מאיתנו לשומרי בריתו, ולזכור את פיקודה, ואנחנו צריכים לעשות משהו. תלמד תורה, תשמור את התורה, תקיים את התורה, תהיה נאמן לעם ישראל, כי יודיע דרכיו למשה, דהיינו לבני ישראל עלילותיו, מוטלת עלינו החובה להיות שומרי בריתו, ולזכור את פיקודיו ולעשותם, לא בצורה תיאורטית, אלא בצורה מעשית. אם עושים כך, השם בשמיים הכין כיסו ומלכותו בכל משלה. ואני פונה לכולם, ושימו לב לאיזה יופי ספרותי, אומנותי ופסיכולוגי מדהים. ובשביל זה אני חייב להקטין, או להראות את כל הטקסט. שלוש פעמים מופיע ברכי נפשי את השם, פעמיים בהתחלה, ופעם אחת ממש בסוף. דהיינו, זה תהליך נפשי שלי. זה המעגל שלי. אם מצלמים אותי במזמור לכל פסוק, ברכי נפשי את השם, זה אני שפונה לקודש בריחו, שפונה אל שם קודשו. שונה לחלוטין הפנייה המשולשת גם היא, שאומרים ברכו השם מלאכיו, ברכו השם צבאיו, ברכו השם כל מעשיו. אני פונה לכל מעשי השם בכל מקומות ממשלתו, ולכל משרתיו עושי רצונו, ולכל גיבורי כוח עושי דברו. אני פונה ליוניברס, לאוניברסום, כולם. אז מה קורה? יש פה זום אין, ברכי נפשי את השם, או יש פה פנייה חוצה, פריצה חוצה, ברכו השם כל מלאכיו, כל צבאיו, כל מעשיו. וזה האומנות המושלמת של המזמור הזה. זה תהליך פלים נפשי, ברכי נפשי פעמיים בהתחלה, פעם בסוף. ברכי נפשי בהתחלה, שזו תפילה, זה חשבון נפש עם עצמו, זה הכרת הטוב שהשם עשה לו, הסולח, הרופא, הגואל, המאטרחי, המסביע, המתחדש כנשר נאורייכי, זו תפילה. אני רוצה להתחדש, להיות אני, להיות ברכי נפשי את השם. אבל אני בעצם רוצה להתחבר לתולדות עם ישראל בפסוקים האלה, ובסוף לעולם כולו. וזה, אני חושב, זה המסר של המזמור. ואחרי שאמרת עוד שלוש פעמים, ברכו את השם לכולם, לעולם כולו. בסוף אתה חוזר לעצמך ואומר, וואו, לפרוץ החוצה עשה שינוי בעולם, להכיר את חסדי השם, להתחבר לעם ישראל, אבל למי זה עשה ממש טוב? ברכי נפשי את השם. אני סוגר עם עצמי איזה תהליך של טוב לי. אני שמח לברך את השם. מה הברכה שלי שברכי נפשי את השם? שאני יכול לצאת החוצה ולהיות שליח כלפי חוץ. זה אומנות יפהפייה פי שלוש. אם זה מדויק לדעתי על ברכי נפשי את השם, ברכי נפשי את השם, וגם בסוף, וברכו השם שלוש פעמים, הרי הרב הירש, יש לו, אני אוהב מאוד לקרוא אותו, ואני קורא אותו הרבה, ועוד פעם ועוד פעם, הרב הירש היה לו אג'נדה מאוד מאוד ברורה. מאוד ברורה. The power of man צריך להיות שלם עם עצמו, הוא צריך להתחבר לתורה, והוא צריך להתחבר לסביבה שלו, ולהיות אוניברסליסט. המזמור הזה היה בשבילו כמוצא שלל רב. אז זה הגרמנית, ואני לא אלאה אתכם בגרמנית, אבל ככה הוא מתורגם מדויק לעברית, בהוצאת הרב קוק. דוד מתבונן לתוך עצמו משלוש בחינות. בפסוק א' ה', זה ברכי נפשי והמאטרייכי וכו', בבחינת נפש, בבחינת נפש בקשר פרטי, וישר עם השם. אני באופן פרטי בנפשי כלפי שמעיה. פסוק ו' עד י"ח, כיהודי, הוא מזכיר את משה, את הר סיני, את העם ישראל עלילותיו. כיהודי בהקשרו הארצי, הגשמי עם כלל ישראל. הוא מצטט פה מה השם עשה לעם ישראל. ובסוף, כבריאה בשותפות הגדולה עם כל ברואי השם. וזה כמובן המסר האוניברסלי שהרב הירש לא פספס לצטט בכל הזדמנות, ובמקרה של המזמור הזה, זה באמת יוצא מן הכלל. אני חילקתי את זה חסדי בינו לבין עצמו, ברכת המשורר להשם על גאולתו האישית, וזאת הודעה לאומית, וגם פה לבני בנים, לעם ישראל, ובסוף לעולם כולו, זאת אם כן הזרימה של בתוך המזמור. יש במזמור כמה דברים שרואים לתשומת לב, אולי אני אגדיל את זה פה קצת, ואני מדבר על החזרות, לא על כולם. הוא מאוד מדגיש את על יראיו. המושג על יראיו מופיע 3 פעמים במקרא. תראה ירא שמיים, תהיה זכאי לקבל את חסדו של השם, את הרחמים של השם ואת החסד. יש פה חזרה מאוד יפה, מעין פיצול. המאטריכי חסד ורחמים בהתחלה, ועכשיו חסד רץ במסלול ורחמים רץ במסלול. איך? קודם כל רחום וחנון השם, ערך אפיים ורב חסד, יש פה בהתחלה רחמים וחסד, אחר כך גבר חסדו על יראיו, וחסד השם מעולם ועד עולם, והשם מרחם עלינו כמו רחם אב על בנים, ריחם השם על יראיו. המושג חסד ורחמים, המשורר משתעשע בו. זה מחמם לו את הלב, המושג הזה. אז הוא משתמש בו עוד ועוד ועוד, כאין פירוט מה זה רחום וחנון, רחום וחנון השם, ערך אפיים ורב חסד, משמות, והוא מיישם את זה בהקשרים שונים. עד כאן, רבותיי, אני לא רוצה לפרט את כל ההסברים של החזרות, והשרשורים במזמור, ויש לדון על זה. בסוף הוא מסיים עם משרתיו ועם מלאכיו, זה כמובן ממשיך במזמור הבא. מילולית משרתיו וחסדיו, אבל זה למזמור הבא. עכשיו אנחנו מגיעים להסתכלות של המזמור עם מזמורים קודמים. ולמעשה, לפני שאני מחפש פרט ופרט, כך אני עובד, ואני מחפש איזה מושג מופיע רק במזמור סמוך או במקום אחר בספר, וזה יהיה לבן על גבי אדום. אם זה מופיע רק בשני מקומות אלה בספר, סמוך פרקים קודמים או פרקים הבאים, או גם וגם, אני מסמן אותם לפי השיטה. וזאת עבודה מרתקת, אני אוהב אותה, היא מאוד 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 דורשת הרבה השקעה, ובסוף אתה צריך לחשוב מה מתאים, מה שייך, ומה מקרה, או מה לא מובן, מה לא מובן לי, אולי מובן למישהו אחר. לא כל מקבילה, by definition, פר הגדרה, היא משמעותית. אבל זה מסר שחייבים להתייחס אליו. ואני רוצה, לפני שאני עוסק בזה, אני רוצה להגיע והמקבילות רבות, אני לא אשקיע את כולם, אני יודע שזה עבודה, צריכים להכיר את המזמורים האחרים, זאת זה סכנה גדולה מאוד שזה מעייף, לא מבינים, לא זוכרים את כל המזמורים, ואני מבין את זה. אבל אני כן רוצה להתייחס לשקופית הזאת, כי היא חשובה לי מאוד מאוד. אנחנו עסקנו בקוף א', דוד המלך חזר בביתו, דוד בינו לבין עצמו, בביתו, ואחרית מי ירשם כל פועלי אבן. דוד החליט מי הוא רוצה להיות, והוא עושה את זה. חשבון נפש, והוא יוצא החוצה. גם במזמור קוף ג' הוא יוצא החוצה. נפשי וברחו. במזמור קוף ב' שראינו אותו שבוע שעבר, הוא זוכר את העם הפשוט. את הנשמה של היהודי הפשוט, תפילה להעניק יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, ומצוטט שם איכה, ומצוטט חורבן ומרחק, ומתוארת שם התקווה ורעיון התחייה, ואתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה. יש פה ups and downs של הנפש של הבן אדם הפשוט, מבחוץ, לאו דווקא דוד. תפילה להעניק יעטוף, דוד המלך קורא לעצמו אני, כי אני אני. אז זה דוד, אבל לא דוד בלבוש שלו. זה האדם הפשוט שדוד מייצג אותו. אז זה לא דוד, הוא רק לא מצוטט שם. אבל זה חלק מהעם שחוזר לציון, שחוזר לעיר דוד בהכנה. איך מזמור ק"ג עם רחום וחנון קשור? עם משה רבינו קשור? ופה יש קשר מרתק. אני מצטט, מזכיר את המזמור הקודם, ששם כתוב, אתה תקום, תרחם ציון, כי עת לחננה קיווה מועד. רבותינו, רבותיי, אנחנו חיים בדור שחוזרים לציון, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה קיווה מועד. ובאים לישראל, ועם ישראל חוזר מהשבי, כמצוטט בקוף ב', אני לא אחזור על השיעור. מי שאומר אתה תקום תרחם, מי שאומר כי עת לחננה, איזה פסוק יפה, מה עולה לו בראש מיד? תרחם, עת לחננה, רחום וחנון אתה. אתה סלחת לנו, כשם שסלחת למשה אחרי חטא העגל, לעם ישראל אחרי חטא העגל, ואמרת אחרי חטא העגל את י"ג מידות הרחמים, בדיוק באותה מידה אומרים פה את הפסוק הזה. אתה תקום תרחם ציון, יש לכם את זה בדף, כי עת לחננה קיווה מועד, רחום וחנון השם. הרחום והחנון של השם בספר שמות בהר סיני אחרי חטא העגל, בנידודי בני ישראל במדבר, זה לא היסטוריה דאז, אלא בכל דור ודור שישראל יהיו חוטאים, יאמרו לפניי כסדר הזה ואני אסלח להם. זה פשט המדרש. אז אם רחום וחנון ממשיך, אני חוזר לרחום וחנון שיש לכם את זה פה. יש פה לפחות את החסד ואת הרחמים, שהחסד והרחמים אתה תקום תרחם ציון. תרחם ציון מהמזמור הקודם, המדרכי חסד ורחמים. רחום וחנון השם כי עת לחננה. כרחם אב על בנים מריחם על יראיו. במה? שאתה מרחם על ציון. זה הרצף של המזמור הקודם שמסביר כל כך יפה את הקוף ב' לקוף ג', זאת תפילת העני. ודוד המלך אחרית מאיר אלוהים, אחרית מאיר השם כל פועלי אבן בסוף קוף א', בקוף ב' הוא מזמין את כל אומות העולם להיות חלק, את כל שבי ציון. זה גורם לו להתעוררות נפשית. זה גורם לו להתפעלות נפשית, ברכי נפשי את השם, להתחדש כנשר נעורייכי. עם ישראל מתחדש כשהוא חוזר לארץ ישראל. מי ששומע אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה קיווה מועד, הוא פורס כנפיים כמו נשר, והוא חוזר לארץ ישראל. המזמורים האלה מתכתבים בקשר מאוד מאוד עמוק ומשמעותי. ואם דוד המלך אומר בקוף ג' ברכי נפשי, אבל גם ברכו השם כל מלאכיו, כל משרתיו, קוף ד' ממשיך עם ברכי נפשי את השם, בדיוק אותה תבנית, the same template, ברכי נפשי את השם בהתחלה ובסוף, והוא מתחיל את ההללויה, זה לפעם הבאה, הללויה. אז ארבעת המזמורים האלה הם כמו קוורטט, הם כמו רביעייה, וצריכים לקרוא בהם עוד ועוד ועוד. היא פותחת, והזכרתי את זה כבר, אבל טוב לחזור, היא פותחת ואשירה ואזמרה עם רשעים, לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לך אדוני אזמרה, לבקרים עצמית כל רשעי הארץ, לאחיד מאיר השם כל פועלי אבן, אמר דוד בקוף א', בקוף ד', כל אחד, לא רק דוד, אומר אשירה לאדוני בחיי אזמרה לאלוהי בעודי, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. מה משמעות המקבילה הזו? לא במקרה אותם מילים וזהו. כשם שדוד המלך חוזר לאשירה ואזמרה, ככה גם במזמור ק"ד, כל מי שנדבק וכל מי שמתלהב כמו דוד המלך, גם הוא אומר על עצמו, אשירה לאדוני בחיי, אזמרה לאלוהי בעודי. והוא רוצה, כמו דוד המלך, שהוא רוצה להצמית כל רשעי ארץ, להחריט מעיר השם כל פועלי אוון. גם אני רוצה לא רק בירושלים, בעיר השם, ולא רק בארמון של דוד המלך, בבריאה כולה. אני אומר, ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. הרוח של דוד המלך פורצת מליבו לביתו, לעיר. העיר מזמינה בקוף ב' את שבי ציון ואת כל העולים, והוא מתחדש כנשר בקוף ג' ולא מפסיק להלל את השם. ברכות לעצמו ולסביבתו, במזמור קוף ד' הוא רואה עולם חדש. והוא מסיים את התהליך שאותו נעסוק בו שבוע הבא. אז אתם רואים שהפרטים, החיבור בין מזמור למזמור, מלמדים את זה, על זה אני עכשיו לא אחזור. אני רוצה לדבר עוד כמה דברים שכמובן צריכים לראות אותם בהקשר של הספר הרביעי כולו. אני יודע שזה מעייף, אותי זה מרתק, אבל זה דורש המון סבלנות. וזה השקופית הזאת, שדיברנו בה הרבה, עסקנו בחלק הראשון של הספר, אחרי החורבן בפי תת, המשורר שבור. מה הוא אמר בפי תת? איה חסדיך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך. דוד, מלכות בית דוד, הלך ואיננו. והוא מתאבל על דוד. הוא מקונן על דוד. הוא כועס על קודש בריחו, על מה שב בראת בני אדם. בפי תת. הוא בעומק המשבר והדיכאון והמשבר האמוני. אבל משה מוציא אותו. פרק צדי, תפילה למשה איש אלוהים. והוא אומר, נכון, כחציר יבש, המזמור צדי, האמת היא, צריכים עכשיו לקרוא את מזמור צדי עוד פעם, ולחזור למזמור צדי ולקרוא אותו, מה קורה ממזמור צדי עד מזמור קוף ג' והם מתכתבים בצורה יפה פייה. מה שהיה לך קשה במזמור צדי, אבל משה מנסה להתפלל, לשלומנו ולהוציא אותנו מהפלונטר, והוא אמר שוב השם עד מתי והנחם על עבדיך במזמור צדי, בדיוק כמו שמשה אמר בהר סיני שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך. מזמור קוף ג' רגוע, החזרת אותנו לציון, אתה תקום תרחם ציון בקוף ב', אנחנו עברנו את התהליך של משה. בצדיהי אמרת, והם לא ידעו דרכי, תחילת קבלת שבת, מזמור קוף ג' אומר, יודיע דרכיו למשה, משה מנהיג אותנו, הוא התפלל בשבילנו, הוא מחנך אותנו מחדש, ואנחנו חוזרים למשה, אני רוצה להראות לכם את זה, במקבילות, אני יודע שזה המון פרטים, הנה זה מזמור צדי, ואני רוצה להגדיל, זה מזמור צדי, תראו כמה כדאי לקרוא את שני המזמורים האלה. במזמור צדי מופיע הניסוח מופיעים המון ניסוחים במזמור צדי שחוזרים פה. במזמור צדי אנחנו התייאשנו תשב אנוש הדקה בבוקר כחציר יחלוף, כמו איזה פרח שלא מחזיק מעמד יותר מ-24 שעות, בבוקר יציץ וחלף, וחלף, איננו, מתחלף, ככל ימינו פנו בעברתך. זה לא המילים, זה המסר. גם קוף ג' אומר, אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, רק פה. אבל קוף ג' אומר, אבל אנחנו ממשיכים. מדובר פה על אבונותינו, לנגדך, ותמיד אנחנו מלא אבונות, לא, הסולח לכל אבוניך, ולא ככה כאבונותינו גמל עלינו. זה ציטוט כדי להגיד אבל פונקט פקר, בדיוק ההפך. התקדמנו, התגברנו, כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו, מי יודע עוז אפיך וחיירתך עברתך? לא, רחום וחנון השם, ערך אפיים. ורב חסד. סבינו בבוקר חסדך, יש לנו רב חסד. מזמור צדי, לא צדי ג', קוף ג', השם ירחם על הטעות שלי. המעטריכי חסד ורחמים, ורב חסד, כי גבוה שמי, כי כי חגבו השמיים על הארץ, גבר חסדו על יראיו, וחסד השם מעולם ועד עולם, על יראיו וצדקתו לבני בנים. מה הוא אמר בצדי? והדרכה על בניהם. במזמור צדי התחלנו בטרם ערים יולדו, ואתה חולל ארץ ותבל, ומעולם עד עולם אתה אל, למרות שמעולם ועד עולם. נמחק בפי תת, דיברנו על זה. לא, החסד של השם מעולם עד עולם. איך מתבטא החסד של השם מעולם עד עולם? הוא דואג ליראיו, שנהיה יראי שמיים, וצדקתו של השם מלווה אותנו מדורי דורות לבני בנים. אנחנו נתחדשים. זה התכתבות יפהפייה. אז הגרמנים, שאני לומד כל כך הרבה מהם, וכל כך מעריץ אותם, וחלילה שלא אגיד דבר שלילי ולא חצי רמז שלילי, אבל בואו נדבר על המשמעות. התחושה הקשה של צדי, שבן אדם הוא תופעה חולפת, היא במזמור קוף ג' אתה מרגיש בציון, בירושלים, עם החסד, לבני בנים, אתה מרגיש את ההמשכיות. בן אדם ימות, בלי נדר, עם נדר, אבל יש רצף. אדם חי את הנצח בירושלים. אז על המקבילות הבאות פה, אני לא רוצה להרחיב, אולי עוד פרט אחד. בסוף המזמור נאמר על ברכו השם כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו. וזה כבר הכנה לשיעור הבא, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. ואתם יודעים שלמצוא את המקבילות לוקח שעות על גבי שעות ועוד יותר עם כל המערכת, אבל כשמוצאים מילים מיוחדות, זה מחייב לחשוב עליהם. יש משמעות או אין. לפעמים אפשר להסביר, ולפעמים אני לא מבין. ומישהו אחר יסביר. המושג ישרתני מופיע בתהילים שלוש פעמים. מי משרת את מי? עיניי בנאמני ארץ, לשבת עמדי, הולך בדרך תמים, הוא ישרתני. הוא מחפש אדם צדיק שישרת אותו. ובמזמור קוף ג' בסוף, ובמזמור קוף ד' בהתחלה, הצבאיו ומלאכיו ומשרתיו עובדים. ברכו השם, כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט. גם פה מופיע מלאכיו, אבל לא הבנתי את זה. מה המשמעות של זה? לכאורה זה נראה חסר משמעות. הנה המשרתים שעומדים לשירותו של דוד, והנה תיאור פיוטי של העולם כולו, שהם צבאיו ומשרתיו של קודש בריחו. ומה הקשר? זה דוד המלך בארמון, וזה קודש בריחו בעולם. איך אתה מחבר? זה באמת חסר משמעות. לא ולא. אני חושב, אם המשורר משתמש במושג הזה שלוש פעמים, הוא רוצה ללמד אותנו. אם דוד המלך מקים את מלכותו ומתפקד, והמשרתים עובדים בצורה תקינה, הם מראים את העולם המתוקן. מה שדוד המלך עושה בירושלים, זה תיקון העולם פשוטו כמשמעו. אתה רואה שגם קודש בריחו, יש לו משרתיו, והם אש לוהט, והם עושים את דברו. הדמיון הזה הוא לא מקרי. הוא לא מקרי. סטטיסטית פה חזק מאוד, אתם יכולים להגיד שזה כפרשנות יתר, אני חושב שזה גילוי מדהים. אם דוד המלך צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא גם הוא מקיים שהעולם יהיה מתוקן, והעולם משרת את השם, אם אנחנו נשרת את היסודות של דוד המלך. ועוד כהנה וכהנה, ולא את כולם, אני רוצה להסביר פה. כשנגיע למזמור קוף ממה, יכול להיות שזה ייקח כמה שבועות, בקצף הזה, אבל לא נורא, אני רוצה להגיד לכם משהו על מזמור קוף תהילה לדוד. התפילה לדוד, האחרונה, והמזמור היחיד בתהילים שנקרא תהילה, תהילה לדוד, המכונה אצלנו בטעות אשרי, היא פותחת בתהילה לדוד. ושם הוא מצטט על שמאל וימין את מזמור ק"ג. שם כתוב מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, זה מופיע במזמור ק"ג וגם בק"ב, בכ"ב. רחום וחנון השם ערך אפיים וגדל חסד, אצלנו מופיע רחום וחנון השם ערך אפיים ורב חסד. על ההסבר הזה נדבר פעם אחרת. כל מעשיו, גם פה כל מעשיו, כל מעשיך, כל מעשיו. רק פה מופיע בתהילים שם קודשו, בק"ג, וגם בתהילים קמ"ה מופיע שם קודשו. המזמור שלנו פותח עם ברכי נפשי את השם, והמזמור הבא חותם עם אשיר על השם בחיי הזרמה על אלוהי בעודי, ברכי נפשי את השם, הללויה. המזמור מזמור קמ"ו פותח עם הללויה, הללי נפשי את השם, הללה השם בחיי, אז אמרה לאלוהי בעודי. ללמדנו שאותה התערערות שהמשורר חש במזמור ק"ג עם דוד המלך בצורה הכי אותנטית, כשהוא מתחדש אחרי שיבת ציון, זה מה שימשיך בק"מ"ה למסר לכל העמים, להודיע לבני האדם גבורותיו לכולם. אז המקבילות האלה הן מאוד משמעותיות, הן מצטברות פה, וזה ממש ממש לא מקרה, וגם הפתרון להגיד שבמזמור קמ"ה נגמרו לדוד המלך או למשורר המושגים במילון שלו, זה לא בדיוק הדבר האלגנטי. להסביר את תהילים, יש פה הסברים יותר מוצלחים לדעתי. אני רוצה עכשיו לעסוק במקבילות עם ספרים אחרים. ועוד פעם, אני מתלהב מהאושר, והדבר האחרון שעושים בשיעור, ברבע שעה האחרון, לדחוס את כל המקבילות האלה, ועל כל מקבילה אי אפשר להסביר, זה לא מוסיף בריאות לאף אחד. אז אני רוצה להתמקד על כמה דברים. זאת חוויה של משה רבינו בהר סיני. והשחקן, אותו אנחנו מצלמים בפסוקים באמצע המזמור, מפסוק ו' ואילך, זה יודיע דרכיו למשה, זה משה בהר סיני. והנה יש פה את י"ג מידות, שעל זה יש לי שקופית נפרדת, שעוד לא שלחתי לכם. אנחנו ממש שומרים אותו בתפילות של סליחות, כמו לפני ימים נוראים, ממש סליחס. השם סולח לנו, הסולח לכל עוונייכי, וזה כבר הודאה על הסליחה, זה מעין יום כיפור, הוא כבר סלח לנו. לא ככה טעינו עשה לנו ולא כעוונותינו גמל עלינו, פסוק י'. ואם אנחנו אומרים כי הוא ידע יצרנו בתהילים ק"ג י"ד, מצטטים שקדוש ברוך הוא אומר לפני שירת האזינו, והייתה השירה הזאת לכם לעד, לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום. אז זה ממש החיים של משה. מהלכה למשה מסיני, פרשת כי תישא, עד סוף ספר דברים. זה החוויה, הקישור, הדז'ה וו של משה. והנה יש דז'ה וו שונה לחלוטין. כי אנחנו לא במדבר, אנחנו לא בהר סיני, ולא חטאנו בחטא העגל. אבל אנחנו בדז'ה וו של ישעיהו השני. ותראו איזה מקבילות יש פה. ואני רוצה להסביר אותם כרצף. כל מה שאתם אומרים פה, עם הסוגריים פה, עם הסימן, כל זה, זה ישעיהו. מקבילות חזקות מאוד. המשורר מצטט את ישעיהו. הוא אומר, לא, 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 אנחנו לא בהר סיני. הר סיני זו התבנית. זה הדז'ה וו בגדול. אנחנו בעצם עוברים את אותו תהליך שהנביא ישעיהו מדבר עליהם. הנביא ישעיהו השני, כך כותב אבן עזרא לישעיהו מם, מדבר על שיבת עם ישראל מארצו. וכמו שיש באורקסטרה, גם כינור וגם פסנתר ועוד הרבה מאוד כלי נגינה, גם במזמור יש המון המון כלי נגינה. גם התורה של משה רבינו יודיע דרכיו למשה, וישעיהו יש לו קול יפהפה במזמור. איזה קול יש לו? ישעיהו אמר כל בשר חציר, כל בן אדם ימות, וכל חסדו שבן אדם עושה כציץ השדה, יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח השם נשבה בו, ואכן חציר העם. העם לא ישרוד, אבל למרות, אם כי יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. יש חזון. זה שיש חזון גדול מאוד, אומר קוף ג' אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ, כי רוח עברה בו ואיננו, אבל יש לו המשך. המשך מזמור קוף ג' ואם יש לנו פה את התמונה היפה של תתחדש כנשר נעורייכי במזמור קוף ג', אז באותו מזמור בישעיהו שהמקבילות של כציץ השדה והמושגים האחרים קיימים, אותו מושג וקובעי השם יחליפו כוח. התמונה היפה של הנשר שמתחדש באוויר, מנקה את הנוצות שלו. הוא מוריד את הנוצות של שנה שעברה וגדלות לו נוצות חדשות. והוא אומר בדיוק את התמונה הזאת, וקובעי השם יחליפו כוח. יעלו עבר כנשרים ירוצו, ולא ייגעו, הם לא יהיו יגעים עייפים. ילכו ולא ייעפו. הם לא מתעייפים. זה בדיוק מה שישעיהו אומר, זה בדיוק קוף ג' תתחדש כנשר נעורייכי. והפסוק לא לנצח יריב ולא לעולם ייתור, הוא ציטוט מלא מהפסוקים בישעיהו, כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצור. המשורר כאילו אומר, קדש בריחו, אמרת את דברך על ידי ישעיהו, כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף בגוף ראשון, קודש בריך הוא, יפה שאמרת את זה בידי ישעיהו. תודה שלא לנצח יריב ולא לעולם איתו. ציטוט. אני רוצה פה להדגיש, זאת פרשנות המקרא. תהילים מתפרש לפי ישעיהו. המקבילה אומרת את הכל. תהילים מודה שהנביא אומר כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף. אני מודה לך על זה שאמרת לא לנצח יריב. ולא לעולם ייתור. וזה הפסוק בירמיהו בתחילת ספרו, הינתור לעולם, אם ישמור לנצח, בעוונותיי הרבים, לא סימנתי פה לנצח. שוב המשובה ישראל, נאום אדוני, לא אפיל פני בכם, כי חסיד אני, נאום השם. והנה המקבילות האלה מתכתבות זו עם זו בצורה יוצאת מן הכלל. דיברנו על המקבילה מעולם עד עולם, ואני, לפני שאני אגיע למקבילה האחרונה ממש, רוצה להגיד את הדברים פה למטה, שברכו השם מלאכיו, ברכו השם כל צבאיו, ברכו השם כל מעשיו. המשורר מצטט בהזמנה שלו לשיר את דבורה הנביאה. בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם, ברכו השם. והוא מדבר, אשירה אזמר להשם, אלוקי ישראל, זה ממש אנוכי לשם אשירה, אנוכי פה, ליבי לחוקקי ישראל המתנדבים בעם, ברכו השם. המושג ברכו השם מופיע ברכו את השם בספר דברי הימים. אני רוצה לטעון שאם מי שחוזר לארץ ישראל, אז כמובן השירה של דבורה היא השירה היפה ביותר של ניצחון בארץ ישראל על ידי האישה, על ידי הניצחון עשה להם כסיסרא, זה תפילה אחרת במזמור פי ג', הוא חוזר כאילו לא רק לארץ ישראל, הוא גם שומע את הפיוטים ואת השיעורים של ארץ ישראל, והוא מתחיל ברכו את השם. ועכשיו אני רוצה לסיום להראות לכם פה מקבילה מאוד מאוד מעניינת. בעזרת השם נשלים שבוע הבא על י' ג' מידות, כי אחרת לא נספיק פה. אז קצת נשלים ונתחיל את קוף ד', גם אותו לא נספיק. מה המשמעות המושג לא, ולא יכירנו עוד מקומו? אוקיי, מופיע בספר איוב. אז מה? So what? מה הפוינטה? אני רוצה להראות לכם שאני לא משקר לכם. ולא יכירנו עוד מקומו עם כתיב מלא או חסר. אני מכניס את זה פה ואני רושם ולא יכירנו עוד מקומו וזה צריך להיות בכתב מלא או חסר, וזה לא שמם, שימו לב. מופיע, ולא יקרן עוד מקומו, מופיע פעמיים, לא, מופיע רק פעם אחת באיוב, בשני המקומות האלה, כי הכנסתי מרחק לא נכון של מילים, זה בדיוק מופיע פה, שנייה בבקשה שלא, הנה, עם מרחק, היה לי פה מרחק אחר, וככה הוא השתבש הגוילם. המושג הזה מופיע רק פעמיים במקרא. מה משמעות הדבר, רבותיי? אתם יכולים להגיד, כמו שהרבה מנפנפים, שוין, רצית להגיד שלא יקרנו עוד מקומו, אז אמרת, לא יקרנו עוד מקומו. אין לזה שום קונוטציה נוספת. ככה הסבירו הכל, אבל מי שמורעל מהאינטרטקסטואליטי, ומי שיודע שבספר איוב יש המון מקבילות, ואני אוסף אותן במבוא לספר, יש המון המון מקבילות, זה לא המסר. המסר הוא שמי שאומר את פסוק ט"ז, הוא נכנס לאווירה של איוב. אם הוא מצטט אותו, הוא מזדהה איתו. הוא איוב. אבל בניגוד לאיוב, הוא יוצא מזה. אז בשביל זה אני צריך בעצם לחזור לדקה לאיוב. בואו נקרא את איוב, מה הוא אומר. הלא צבא לאנוש עלי הארץ וכימי שכיר ימיו. בן אדם אין תועלת, הוא כמו שכיר, היום הוא פה, מחר הלך ואיננו. כעבד ישאף צל וכשכיר יקווה פועלו, גמרת את העבודה, הקדוש ברוך הוא מוריד אותך וזהו. ולילות עמל יש לי, אם שכבתי וענרתי, אמרתי מתי יקום. ושבעתי נדודים עדי אשב, אז היה לי טוב, לבש בשרי רימה. וגוש אפר אורי, רגע וימאס, איזה משברים, איזה מחלות היו לאיוב. איך הוא הרגיש את הסוף שלו, את המוות, את תפסות האדם. ימי קלו מנני ארק, ויכלו באפס תקווה. I'm gone. זכור כי רוח חיי, לא תשוב עיני לראות טוב. לא תשורני עיני עין רואי. עיניך בי ואינני. אני לא אראה, אבל אתה שמת את עיניים שלך עליי, קלה ענן וילך, כן יורד שאול ולא יעלה. אני כפות, אני בסוף הדרך, ולא ישוב עוד לביתו. אף אחד, אני לא אחזור למקום שהייתי. ולא יכירנו עוד מקומו. עכשיו רבותיי, נחזור לתהילים. והנה ספר תהילים צועק לנו מסר ענק וגדול. האדם אומנם מכיר את מזמור צדי, שהוא מוגבל, הוא זוכר את פי ט', אבל הוא יודע שהשם מרחם עליהם. כרחם אב על בנים, ריחם השם על יראיו, כי הוא ידע יצרנו. נכון, זה ציטוט של מזמור צדי. וכי רוח עברה בו ואיננו, אנחנו יודעים שמזמור צדי נכון. אחרי החורבן. אנחנו יודעים שאיוב נכון, ולא יכירנו עוד מקומו. אבל, איך החסד של השם בנוי? מעולם ועד עולם. יש רצף של דורות על יראיו, וצדקתו לבני בנים. מזמור צדי ביקש והדרכה על בניהם. מזמור קוף ב' אמר בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך ייקון. יש המשך. איך יש המשך? תקראו את הפסוק הבא. לשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותם. על ידי שמירת המצוות אנחנו בונים את הרצף של הדורות. אנחנו ממשיכים עם חינוך הילדים, עם כיבוד הורים, אנחנו ממשיכים מדורי דורות את הרצף, ועל ידי לימוד התורה שומרים על הברית. וזה שאנחנו בעלי ברית עם קודש בריחו, עם בני בניו, אנחנו זוכרי פיקודיו לעשותם, בזה אנחנו בונים את עולמנו. זה מסר מאוד פילוסופי, אני חושב, מאוד מאוד עמוק, ואני רוצה לסיים בזמן, ולהזמין אתכם, בלי נדר, אני אשלח לכם את הדף הזה. הציטוט של משה רבנו הוא לקוי. יש מה שהמשורר רוצה, ונמחק מה שהמשורר לא רוצה להגיד. אז זה סיכמתי פה, אבל את זה רבותיי נראה בפעם הבאה. האם יש שאלות, הערות והצעות?
Yeah, Benny, I think that your incredible Dvar Torah, Barchi Nafshi, as I understand it, interpreted by you, means David HaMelech talking to himself. And this explains the Medaber in Bamidbar, when God talks to himself in the Mishkan as well. He is performing just as Bnei Israel, when they're davening, they're talking to themselves. The Medaber is explained by your Dvar Torah.
אז הוא פורץ, משהו מדבר ממנו. אם הוא מברך את עצמו, הוא מדבק את האחרים. אני חושב שזה מסר יפהפה, אני צריך להגיד את זה דבר בשם אומרו, שזה אחד מהחוקרים בולר שאמר את הדברים, ומאוד אהבתי את הניתוח הזה. יפהפה הרעיון הזה. זה עבודה פנימית שהיא מחייבת אותי לצאת החוצה.
It's an incredible Kiddush, yours and my, glossed by me.
Thank you. So you have 24 hours to write a poem, Dr. Heppner.
Okay. You know, I'd love to share it with Ben Sommer. You know, he's the world's greatest expert on the Medaber.
Meule, meule. Happy if you do so. Any other comments? האם יש עוד שאלות, הערות?
תודה רבה וחודש שוב, ובשורות טובות.
שנזכה להתחדש כנשר נעורייכי, שיחזרו כולם כרחם אב על בנים, שיחזרו כל הקוראי הלב, קוראי הלב.
שיביא אותם על כנפי נשרים.
אמן ואמן.
לפורים, לכבוד פורים בעוד שבועיים.
לפני כן.
Rav Benny,
כן.
Can you explain what he means by Titchadesh Kanesher? What is the rejuvenation or renewal of a nesher? What does he mean?
So there are new. So I checked beautiful pictures and movies on the eagle of the renewal of his feathers.
And but it's
Hanesher who beshlav mesuyam ein li po et hapratim hazoologim. אבל בסוף עונה מסוימת, או באביב, אני לא זוכר, קראתי הרבה, ויש תמונות מאוד מאוד יפות. If you have time to find good movies or websites or references, I saw a lot of beautiful pictures. הנשר, אז מה שקורה, הנשר הוא מזדקן, והוא מחליף את הנוצות.
וכשהוא
מחליף את הנוצות, הוא יכול לעוף שוב. איזו תמונה יפה מאוד מעולם הטבע. דהיינו, אם אני לא יכול לעוף, אין לי מעוף, תרתי משמע, אני לא יכול להיות על כנפי נשרים. הנשר הוא אל תקקר, הוא לא מתרומם. אז הוא מחליף את הנוצות שלו, והוא יכול לשרוד. אם הוא לא עושה את זה, הוא לא יכול לצוד, הוא לא יכול לברוח, והוא מת. איזו תמונה יפהפייה מעולם החי. אנחנו עכשיו, מה שאת בעצם, בואי נסביר לך מה שאת בעצם אמרת. את בעצם אמרת שההתחדשות הזאת שהנשר עושה, הרי זה מופיע למזמור קוף דלת. נכון שהתכוונת לזה? Have no doubt about it that you had that in mind, שבמזמור קוף דלת האדמה מתחדשת. למה האדמה מתחדשת? כי העולם מתחדש, דוד מתחדש. התפיסה שלי, משה רבנו, היחס שלי מתחדש. הנפש שלי מתחדשת. ואני ממשיך לשיר ברכי נפשי את השם, והמזמור הבא, גם הוא, האדמה מתחדשת, ואני עוסק בתיקון העולם. החדש ממשיך לחדש את המזמור הבא. אז פעם הבא אני רוצה להתחיל את מזמור קוף דלת. אני מקווה שזה בסדר, ואם לא תגידו לי. אני לא אוהב לרוץ, כי אני מחפש ומחפש, אני רוצה להראות לכם דברים מעניינים ומיוחדים, אז זה לוקח זמן, מזמור כזה אי אפשר לרוץ עליו. אני רוצה שבוע הבא לעסוק בהשם השם כל רחום וחנון, התפילה הידועה, ולהתחיל את מזמור קד, את המזמור, ואחר כך נראה את קד עם ההקשר בקונטקסט של תהילים ובקונטקסט עם ספרים אחרים.
I wonder whether you can, we can interpret God bringing us out of Mitzrayim, Al Kanfei Nesharim, in the way that you explain it in Tehillim.
אני יכול להיות, אני אפילו מצאתי איזה מדרש שאומר את זה, אבל לפי הטכניקות, אני קובע לעצמי כללים. המקבילה עם ישעיהו, ופה אני תוהה כל הזמן, איזה כללים הם לפי השיטה. השיטה צריכה לעבוד עם כללים. אז אם יש לי כלל שזה מופיע בדיוק רק זה, אז זה כלל. אתם רואים פה את המקבילות שמופיעות רק פה. יודיע דרכיו למשה, זה ברור שהודיעני נא את דרכיך ואת דעך ואקרא בשם. זה ציטוט. פה אני צריך לסמן עוד יותר. המקבילה הזאת של נשר היא בעצם, שנייה, המקבילה הזאת של נשר היא לא ספציפית, אבל זה בדיוק אותו רעיון. זה במזמור מם, שהוא כן מדבר קציץ השדה, זה בדיוק המזמור. אז אני מרחיב את הכלל, or modification, מבחינת המתודולוגיה. יש לי מושג של קציץ השדה, זה מזכיר לי את ישעיהו. קציץ מופיע באיוב, רק שלושה מקומות אלה. ומופיע בקוף ג', זה כלל שאני עובד איתו, הכלל מחייב אותי, או הכלל, אני חושב שהוא כלל לזהות קשרים שמתבקשים, רק צריכים לדעת בעל פה את התנך ואתה בסדר, אבל הכלל הזה עובד, זה כלל אינטרטקסטואלי, וקובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, יריצו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, זה בדיוק הפירוש, בישעיהו מם, פסוק למד א', על מה שנאמר בתהילים קוף ג', ואותו קוף ג' מתפרש כציץ השדה בישעיהו. אז אני תופס טרמפ בשביל הנשרים מבחינת המתודה, ואני אומר הנשרים זה הפירוש של תהילים לפי ישעיהו, למרות שהמילה לא ספציפית, למה? כי זה בשכונה, זה במזמור קוף ג' ובישעיהו מם. אני לא כל כך עושה קשרים לעל כנפי נשרים, כי מופיע עוד כמה פעמים נשרים. אבל יכול להיות, המדרש עשה את זה.
אין מוקדם ומוחר in interpretation.
יכול להיות, ומותר לפרש, אבל כל המקבילות האחרות שאני מסמן, לבן על גבי אדום, הם סטטיסטיק, they're only here, specificity.
Beautiful.
היי, אני מודה לכם מאוד להשתתפות ומאחל הרבה התחדשות ובשורות טובות. תודה רבה לכם.
חודש טוב.
בשורות טובות. אם יש בקשות, אנא לכתוב לי.
Thank you very much. תודה רבה.
Bye-bye.